נצח שבנצח, לפי הספירות של ספירת העומר. נצח שבנצח, נצח הזה מידתו של משה, גואל ראשון וגואל אחרון. איך אמרו הצטגניני פרעו אליו? נולד מושיען של ישראל. אז כנראה שהיום שבו מופיע המושיע זה גם כן דבר גדול, נכון? דיברתי על זה כבר בשיעור הראשון היום, מישהו אמר, הרב, זה לא קצת מוגזם להשים באותה מדרגה את הרצל ואת משה? אז אני אמרתי, כן, באמת יכול להיות בעיה. שהרי משה הביא גאולה שהיה אחרי הגלות, ואילו הרצל הביא גאולה אחרונה שאין אחרי הגלות, אז בגלל זה הוא לא רוצה להשוות את משה להרצל? לא צריך להגזים, בכל זאת, יש מה. טוב, ובכן...
אם חלילה תהיה גלות אחרי הגאולה הזו, אז כל מה שאמרנו עד עכשיו, הכל נופל.
טוב, אנחנו בספר הכוזרי, מאמר שני, בפרק פי. בפרק פי, בעמוד צדי ב' במהדורה של אבן שמואל. האינך רואה, כן, אנחנו ממשיכים כאן במהות השפה העברית. האינך רואה כי פעל וחבריו מבוטאים בהפך מנקודם. העין מעורכת במבטא, אם כי נקודה ופתח, והפה כצרה, אם כי נקודה וקמץ. ואין העין מעורכת, כי אם בגלל ההתעמה, לא בסיבת נכניסתר. לכן נשארו, אמר לי ועשה לי בתכונה הראשונה, כי התעמה באלה היא על המילה הקטנה. מובן? כלומר, מה? יש הבדל בין הניקוד של השמות לבין הניקוד של הפעלים. למשל, יש שם פרטי, נתן, כן? נתן הנביא. אז איך כותבים נתן? קמץ, קמץ, נכון? נון, קמוצה, תו, קמוצה, נכון? נתן. מה שאין כן בתור פועל, הוא נתן לי, למשל לשתות, הוא נתן, קמץ ופתח, נכון? היה ראוי, עד רבה, שכיוון שהתעמה נמצאת על העברה השנייה, על תן, דיינו על העין הפועל, היה ראוי שיהיה בקמץ, נכון? נכון? והנה אנחנו רואים שבניקוד הפעלים זה ההפך המסתבר, נכון? האינך רואה, תודה רבה. האינך רואה כי פעל וחבריו מבוטאים בהפך מניקודה. העין מעורכת במבטא, כלומר אתה אומר הוא פעל, אז כאילו שיש שם הקמץ. למרות שזה רק פתח שכתוב, אם כי ניקודה בפתח. והפה, כלומר הפה הפועל, העברה הראשונה של הפועל היא דווקא קצרה. אם כי נקודה וקמץ, ואין העין מורכת, כי אם בגלל ההתעמה, לא בסיבת נכניסתר. ולכן נשארו, אמר לי, ועשה לי, בתכונה הראשונה, כן? כי ההתעמה נמצאת באלה על המילה הקטנה, לי, כן? לכן אתה אומר, עשה לי. אתה לא שם פתח בסה, ואמר לי, אתה משאיר קמץ באלף. זאת אומרת ש... מה הוא רוצה להגיד בזה? למה באמת זה כך? למה בפעל זה מנוקד הפך המקובל? כי כיוון שהפועל הוא תמיד לפעול על משהו, מה שנקרא פועל יוצא. כן? אז גם אם זה לא פועל יוצא, אבל זה מניח כאילו פעולה במציאות, אז כאילו שאי אפשר לייצר בעברה השנייה. זה כאילו שיש עברה שלישית לא כתובה, שעליה נמצאת ההתאמה. מה? אני אומר ככה. למשל, אתה אומר, הוא נתן. אבל מצד האמת, נתן זה נתן משהו. אז כאילו שההתאמה האמיתית נמצאת אחרי המילה. לא במילה עצמה. יוצא שאף על פי שמצד מבנה הטבע אתה שם את ההתאמה על העברה השנייה, זה כאילו שבאמת ההתאמה לא נמצאת שם, אלא על העברה שלישית שאחר כך. שלא כתובה. מה? לא מדובר פה על הנסוג אחור, מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שההתאמה באמת היא מחוץ לפועל. בסדר? כשאומר הוא נתן, הכוונה הוא נתן משהו. אז בעצם ההתאמה האמיתית היא מחוץ לפועל. אף על פי, התאמה איפה שאתה שם את הטעם. למשל, יש בעברית ספר, אז הטעם הוא על העברה הראשונה. איפה שאתה מתעכב.
כן.
כן. לעומת זה, ספסל, אז ההתאמה נמצאת בעברה השנייה. סל, נכון? ספסל. זאת אומרת, אתה לא אומר ספסל, אתה אומר ספסל. בסדר, זה התאמה.
המשמעות של זה שזה דווקא
לא, אז זה כאילו בא לומר שהעברית פה מתחשבת גם במשמעות, לא רק במבנה הצורני. זה מה שזה אומר. וכן אנו מוצאים פעל בשני קמצים, אם כי מילה זו היא פועל עבר. ואם נבקש סיבה לדבר, נמצא כי צורה זו באה רק באתנח או בסוף פסוק. יש בטעמי המקרא, יש שינוי הניקוד, ש... יש פעל בשני קמצים. מובן? אה? כאילו זה התעכבות. כן? אז למשל, אם אתה תכתוב נתן, הוא נתן, אבל זה יהיה בסוף פסוק או באתנח, אז התו תהיה מנוקדת בקמץ. מובן? בסדר. זה... הטעם הנקרא אתנח, נקרא כך אצל אחינו הספרדים. אצל אחינו האשכנזים הוא נקרא בשם אתנחתא. יש הבדל? אין הבדל, זה אותו הדבר. יש לפעמים שיש קמץ בזקף קטון. שמתם לב לזה? לפעמים יש קמץ בזקף קטון. כלומר, לפעמים הזקף קטון הוא קרוב להיות אתנח. בסדר? יש, יש, יש. ולכן אתם תראו הרבה פעמים כתוב בחומשים אתם תראו לפעמים במהדורות מוסלמות של מקראות גדולות כתוב קמץ בזק. כן? לפעמים אתם רואים בחומשים כתוב למטה איזה כוכבית קמץ בזק. הכוונה קמץ בזקף קטון, שזה יוצא מן הכלל שהזקף קטון פועל כאילו הוא התנח. אז מה זה בא לומר? שזאת הפסקה, אבל לא ממש הפסקה. זה קצת. כן? זה דקות של השפה. וכן, ולכן נאמר, כי נחזה סודר לפי התכונה השנייה, בסיבת סיום המאמר וההפסק. וכך נשנה דבר זה, עד שנמצא הפעל בשני קמצים, גם בזקף. הנה, זה מה שהוא אמר. שיש גם בזקף קטון, ואם נשאל לסיבת הדבר, נמצא כי גם זה אינו כי במקום סיום מאמר. ובעצם ראוי היה הדבר כי יבוא במילה זו אתנח או סוף פסוק. לולא היו שם הכרחים אחרים אשר מנעו ציון זה. וככה אנו מוצאים להפך. פתחים באתנח, הוא כותב אתנח, אבל זה טעות. המתרגם פה כתב אתנח. כשאם זה באמת צריך להגיד אתנח. מה אני יכול לעשות? טוב. וככה אנו מוצאים להפך פתחים באתנח ובסוף פסוק אשר לא כרגיל, כמו במילת וילך ובכל ויומר, וכן בזקנתי ותשברנה. כן? זה מובן מה שהוא מציין כאן. גם אם תכתוב ויומר עם אתנח, בכל זאת תשים בו פתח ולא קמץ. למה זה משתנה? זה בגלל שהוא שואל. מה? נו, אז מה? נכון, ויחר אף השם בם וילך. היית רוצה להגיד, וילך עם קמץ. אחרי זה סוף פסוק. זאת השאלה. למה כתוב וילך עם פתח בעוד שהיה צריך להיות עם קמץ? זאת השאלה המטרידה מאוד את מוחו של רבי יהודה הלוי. ואנחנו... מעבירים את המבוכה של רבי יהודה הלוי אלינו. 900 שנה עברו מהשאלה ועד עכשיו. מה?
אני נבוך מהשיעור דקדוק שבמחשבת ישראל.
שאלתך זו היא שאלה נפלאה אשר עמדנו עליה בשיעורים הקודמים. מה קרה לו, בסדר, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. מה קרה לו לרבי יהודה הלוי שפתאום הוא נכנס כזה פירוט בענייני דקדוק? נכון? עוד השאלה. אז במיוחד שמאמר שני, שזה הרי סיומו, עסק בשאלות מהותיות הרבה יותר. מה למדנו? ובכן, מה היה לנו? היה לנו דיון על תארי האלוהות, על הנבואה, על ארץ ישראל, על השבת, על מה עוד היה? על החוכמות, על המוזיקה, כל מיני דברים חשובים ביותר, פתאום שמונה עמודים דקדוק. מה? שמונה עמודות דקדוק. עכשיו, אם נחפש מכנה משותף לכל הנושאים המוזכרים במאמר שלי, מהו המכנה המשותף? הנבואה, אפשר לומר, נכון. כל זה שייך לתורת הנבואה. אבל אם נסתכל בתחילת מאמר שני, ואני מזמין אותך להסתכל בתחילת מאמר שני, הוא אמר משפט מאוד מעניין, זה בעמוד, עמוד ממזיין, בפסקה השנייה, והמלך, בבואו ללמוד את התורה ואת ספרי הנביאים, עשה לו את החבר ההוא לרב, והיה שואל ממנו שאלות על הלשון העברית. וראשית שאלותיו היה בדבר השמות והתארים המיוחסים בתורה לאלוה. זאת אומרת, שכל מה שאנחנו מדברים, על תוארי האלוהות, על הנבואה, שבת, ארץ ישראל, המוזיקה, החוכמות, כל הדברים האלה, כל זה חלק ממסגרת יותר כוללת שהיא הלשון. זה מראה קודם כל את מרכזיות הלשון, לפי התפיסה של רבי יהודה הלוי. שהרי הלשון זה הכלי שכולל את כל המחשבות. והשפה שאתה מדבר איננה אינדיפרנטית לתכנים שאתה מעביר. במילים אחרות, אם אתה מבין מהם כללי שפת הנבואה, יש לך אפשרות להבין על מה הנביאים מדברים. ואם לא, אז לא. לכן זה מאוד מאוד חשוב להבין מהו הגניוס של השפה העברית. גניוס זה הגאון, גאון השפה. זאת אומרת, התוכן הבלתי מובע, הבלתי מדובר, שמסתתר מאחורי צורת השפה. יש, בכלל, לכל שפה יש גניוס משלה. למשל, העובדה שבעברית המילה אישה היא נקבה של המילה איש, זו תופעה ייחודית לשפה העברית. בשאר השפות, למשל, ראינו שהמילה אישה איננה הנקבה של המילה איש. הדבר הזה אומר דורשני, כלומר, יש פה העברת מסרים תרבותיים סמויים דרך הסגנון. כשהנקודה העיקרית שאותה הדגיש רבי יהודה הלוי בשני השיעורים הקודמים, היא השוונה, המרכזיות של השוונה בשפה העברית, בתור הגורם המלכד. דברנו על זה. טוב, ולכן זה מאוד חבל שבעברית מודרנית לא מקפידים על שוונה. זה משנה משהו לגבי הגישה אל החיים בכלל. כן. אם זה כל כך חשוב, למה זה לא הובא בתחילת הפרק? פשוט רצו לפתות אותך. היית מתחיל עם דקדוק, היית אומר, וואלה, עוד פעם. ועל הבגרות כבר סבלתי מספיק. אז הוא שם את זה בסוף. אם כבר אתה כזה עייף, אתה אומר, טוב, אם כבר, למדנו במאמר שני, בוא נגמור עם זה. טוב. למה לכתוב שוונח אם לא מבטא... על השוונח אתה שואל.
כן,
הנח. על הנח, כן, אתה שואל. אם שוונח אינו מבוטא, למה לכותבו? טוב, יש לזה משמעות לפי הקבלה. לפי הנגלה אני לא רואה סיבה. אבל לפי הקבלה יש משמעות. כן, לפי הקבלה, כי זה מידת הדין. מידת הדין צריכה לבוא לביטוי. כן, אגב, יש הערה יפה של רבי אברהם בן עזרא. על גבי המילה מתים. מתים, זה אנשים חיים או מתים? תלוי. אם אתה כותב מתים בצרה, זה אנשים מתים. אבל מתים בשווה... לא, לא, לא משהו אין בו מתום. למשל, ויהי מתיו מספר, מתי מספר. מה זה מתים בשווה? זה אנשים חיים. כן, אז רבי אברהם בן עזרא אומר, מה זה מתים? זה שווה, זה עומד. אם הוא עומד, אז הוא חי. צרה, אם הוא שוכב, סימן שהוא עומד. כן. טוב, אז מה פה? יש ספר על כוזרי, מאמר שני, פי, דקדוק. טוב. וכן אנו, אז איפה אנחנו? כן, אז פה הוא שואל, למה יש פתח באתנח? כן? וככה אנו מוצאים להפך, אני קורא עכשיו, זה בסדר, אפשר להמשיך? במובן מה שאמרתי, כן? וככה אנו מוצאים להפך פתחים באתנח ובסוף פסוק אשר לא כרגיל, כמו במילת וילך, שהיה צריך להיות בקמץ, ובכל ויומר, וכן וזקנתי, ותשברנה, והנה, סיבת הצורה ויומר היא ההקפדה לתוכן, כי אין זה מן הראוי להפסיק בויומר, הועיל והוא זקוק אל מה שאחריו. לשם השלמת העניין, פרט למקרים מעטים כמו בסיום, כאשר אמר, ששמע זה בקמץ, שכבר הושלם עניינו ואינו מוסף כמעט על מה שקדם, ולכן הוא נקוד בקמץ, כראוי, כי המקום מקום הפסק. מובן מה שהוא אומר? לא מובן? ויומר, ויומר בהגדרה לא יכול להיות מקום הפסקה. כי מה הוא אמר? ויומר, אז הוא אמר משהו. אז כל ויומר, בצד תוכן המילה, נמשך אל מה שאחרי המילה. יש עצירה מסיבות אחרות. יש עצירה מכדי שתתרגש, או כדי שתבין שהיה פה משהו מיוחד, או משהו כזה. לכן, ויומר, במצד מהותו חייב להיות בפתח, לכן גם יהיה אתנח, בסוף פסוק, יישאר בפתח. אלא אם כן, ברור שפה באמת נגמר העניין. למשל, כמו כאשר אמר. ואז שמה אתה שם קמץ. בסדר?
אז למה יש לדבר שם על משה לאמור? לאמור זה מפסיק, אני חושב שזה פסוק. זה צריך להגיד משהו. מה הוא אמר לו? לדבר שם על משה?
רגע. אני לא הבנתי בדיוק את השאלה שלך. אתה אומר, וידבר השם אל משה לאמור. So what?
רואים פה שמפסיקים פה באמירה. לאמור.
מי אמר ש... סליחה. לאמור, אתה אומר, זה הפסקה באמירה. אז אתה חולק על רשי. אתה חולק על רשי. מה זה אומר? אני לא יודע, אתה הרי לא מסכים עם רשי. אתה רוצה אולי לדעת מה רשי אומר. רשי אומר שלמור, זה כמנה לומר לאחרים. וידבר השם אל משה, למור. מה הוא אמר לו? שלא מה שיאמר.
סבבה.
למשל, תראה, למשל, בפיתום הקטורת, אתה אומר... ויומר השם אל משה, קח לך סמין. לא כתוב למור. למה? כי הוא לא נצטווה לומר לאחרים, רק לעצמו. יוצא לפי זה שלמור זה לא אמירה שיש לה תוכן אחר כך, אלא זה האמירה לומר. למשל, יש בהגדה של פסח, יש דבר מאוד משונה. אומרים, ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו. איפה אתה יודע שצריך לפתוח לו? איפה זה כתוב שצריך לפתוח לו? כלומר, אתה אומר, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. שנאמר, מביאים לי פסוק, נכון? רגע, אם מביאים לי פסוק, הפסוק צריך להוכיח שאני צריך לפתוח לו. בוא נבדוק, מה אומר הפסוק? שנאמר, והגעת לי בנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. איפה כתוב בפסוק הזה שאני צריך לפתוח לו?
לאמור.
כלומר, והגדת לבינך ביום ההוא, ומה תגיד ביום ההוא לבינך? למור. אתה תגיד לו שיומר. הבנת? אז זה לא התחלה של משהו, זה סיום של משהו. והגדת לבינך ביום ההוא, למור. זה כך, את בטח לא. אז מה זה המשך הפסוק, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? למי אומרים את הפסוק, בעבור זה עשה השם לי? לאיזה בן?
לרשע.
נכון? אף אתה הקהת שלילה ואמור לא בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לא. אז מה זה תקוע באמצע דברי השם לא יודע לשאול?
מרשע יבוא אליו, אבל זה לא
לענות. פשוט מאוד, זהו, אתה מתחיל, טוב. זאת אומרת, למה הוא לא יודע לשאול? זה מאוד מוזר, אדם שלא יודע לשאול, לא? אני אגיד לכם למה הוא לא יודע לשאול. אני אגיד לכם למה, לא. הוא לא יודע לשאול כי הוא אדיש. לא אכפת לו. אז אתה אומר לו, אדיש? לא שמת לב שיש רשעים בעולם? איך אתה יכול להישאר אדיש? לכן, והגעת לבנך ביום ההוא למור, שמה הוא יאמר? הוא יאמר לרשע, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. פרשטייסט? סזגית. טוב, וייטר. מישהו הראה לי לאחרונה קונטרס שלם, זה כתה טהרת הלשון, על החובה לדבר יידיש. טוב. אז בואו נחזור עוד פעם. כן? והנה סיבת הצורה. אז מה שהוא רוצה כאן רבי יהודה הלוי להראות, זה שהדקדוק הוא לא צורני, הוא לא פורמלי. אלא הדקדוק הוא בבטא גם תכנים. בסדר. כן, זה מן הראוי להפסיק בויומר, הועיל והוא זקוק אל מה שאחריו, לשם השלמת העניין, פרט למקרים מעטים כמו בסיום, כאשר אמר שכבר הושלם עניינו ואינו מוסף כי אם על מה שקדם. ולכן הוא נקוד כמץ, כראוי, כי המקום מקום נפסק. אשר לוילך ותשברנה, היה בדין שיהיה וילך בכמץ ותשברנה בכמץ. אבל קשה להחליף את השבר בפתח גדול בלא הדרגה, ולכן הוחלף בפתח. מובן? הרי תשברנה זה בא מתשבר. תשבר, תשברנה. אז בבר של תשבר, מה יש לנו? יש לנו שבירה. כן, הצרה הוא שבירה. אז לעבור משבירה לפתיחה, זה דבר שהלשון לא יכולה להרשות לעצמה. לכן, היא עוברת לפתיחה קטנה, שזה הפתח, ולא לפתיחה גדולה, שזה הקמץ. לפי מה שלמדנו, שהתנועות מתחלקות לשלושה סוגים. פתיחה, שבירה וקמיצה. נכון? טוב. אך קשה היה להחליף את השבר בפתח גדול, ולא הדרגה, ולכן הוא יכול להיות בפתח. וייתכן כי זקנתי אפו בה בדרך זאת, כי מקורו זקן. אדם היה צריך להגיד זקנתי. כן? אבל אי אפשר להגיד זקנתי, זאת אומרת זקנתי, אבל אתה לא יכול להגיד זקנתי כשכבר התחלת בחיריק, או משהו שהוא קרוב לחיריק, אז צריך לעשות משהו באמצע, פתח. בסדר? טוב. כי מקור זקן, ולכן בהפסק הוחלף הצרה בפתח. כן.
כשכל הדברים האלה התפתחו, זה יפתח בגלל אירוע היסטורי שקרה?
לא, זה ההתפתחות של הלשון עצמה. כן, כלומר, יש מה שנקרא... יש אצל חוקרי הלשון, יש מה שקרה מבטא יוני. המבטא היוני מקהה את את העברות, את התנועות. למשל, אצל יהודי ג'רבה, הם לא מסוגלים לומר את המילה מים. איך אומרים?
מים.
לא. מים. מים. למה? כי מים. למה? כי אי אפשר לעבור מ-A ל-E, כלומר מפתיחה לשבירה. אז יש איזה, איזה ריכוך, מיים.
כן?
הצרפתים אומרים מיים, בגלל שאצל הצרפתים כל המילים הם מילה רע, לא מילה אל. אתה קומחן? למה זה ככה? זה יש לזה, הסיבה היא היסטורית, בגלל שהרוב הצרפתית מקורה בלטינית, ובלטינית יש הטיה. של העברה, בגלל התא יש העברה נוספת, והצרפתים חתכו את העברה האחרונה, כך שנשארה ההתאמה בעברה האחרונה. כן, זו הסיבה. כן. כן.
שאלה,
שאלה
מעניין, הכללים של השפה של הדקדוק, אם יש את הכללים, איך יכול להיות שכללים קרובים, הם בעצם, רובם זה כללים שצריכים להשתנות, כדי שאנחנו נוכל לדעת השפה, למה אני יכול להתחיל לנו כללים ש...
אין דבר כזה כללי דקדוק. בוא נהיה אמיתיים. הכללים לא קובעים איך לדבר. הדיבור קבע את הכללים. או? לכן, למשל, יש היום טעות בצל חלק מהסידורים שתקנו את נוסח התפילה על פי כללי הדקדוק. כל מקום שזה היה נראה שזה לא מתאים לכללים, תקנו. אבל זה טעות, כי הרי הכללים זה הניסיון שלך למצוא כללים בזרימה החיה של השפה. אז לכן אתה לא יכול לשנות, כן?
הרב, הרב בסמן מקפיד את השבעים,
כי אנחנו צריכים לשמור על על הרוח הפנימית של הדיבור. איפה הגבול? לא לגמרי ברור. בוא נסביר לך משהו. יש פסוק כזה, יש כמו בתפילה, אנחנו אומרים, ומשמיעים יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם. איך אומרים? בברכת יוצר המאות. כן? כולם עומדים ברום עולם, ומשמיעים יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם. עכשיו, יש בחלק מהסידורים, החליטו להיות חכמים. היה להם קושיה. מה זה? משמיעים בכל דברי. בכל דברי. גם כל, גם דברים. אז מה עשו המתחכמים, המדפיסים החדשים? אמרו, ומשמיעים יחד בכל. נקודה. ומה הם משמיעים בכל? דברי אלוהים חיים. אבל זאת טעות חמורה. כי להגיד דבר בכל, במובן של בכל רם, זה עברית מודרנית. זה לא העברית של מחברי התפילה. כשמחברי התפילה, הקדמונים, רצו להגיד שמשהו נאמר בכל רם, אז הם היו אומרים, בכל רם. לא בכל. לכן, זה, צריך לקרוא את זה באמת בכל דברי אלוהים חיים. אבל מאיפה מצאנו כל דברי? אז זה פסוק מפורש. יפה! פרשת ויתחנן. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. מה זה כל דברים? נכון. אז מה? כן, אבל לא במובן של כל רם. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל.
מה, כל רם או כל
זה? זה לא במובן של כל רם או כל נמוך, זה במובן של כל. יפה. אז מה זה הכל של הדברים? בתוך הדברים יש כל. ונגיד טון, בעברית שלנו. כלומר, יש מה שאני אומר, ויש מה שמשודר דרך מה שאני אומר. מובן? וזה לא אותו הדבר. אז יש הדברים, יש כל שבדברים. אני אקרא יותר מזה. יש, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, דבר תמוע, לכאורה. הוא אומר, מה ישראל שמעו בהר סיני? לפי רבי יהודה לוי למענו, מה הם שמעו? לפי רבי יהודה לוי, מה הם שמעו בהר סיני? לפי רבי יהודה לוי, מה הם שמעו בהר סיני? הם שמעו עשרת הדיברות. בסדר? איך אני יודע? הוא כותב את זה. שהם שמעו את עשרת הדיברות. באמת או לא? הרמב״ם אומר שזה לא נכון. הוא אומר, משה שמע את עשרת הדיברות, והעם שמע קול. קול גד... מה? הרמב״ם... הרמב״ם במורה נבוכים. אתה אומר ראה קול, כי אתה... כן, אבל מה שאתה אומר, זה אולי נכון, רק שזה לא מה שהרמב״ם אומר. זאת אומרת, זה נכון, אבל... לא, אתה מבין, אני, אם אני אלמד לך את הפסוק וכל העם רואים את הקולות, אני אגיד מה שאמרת. אבל אני רוצה ללמוד מה שהרמב״ם אומר, אני מצומצם יותר. צר אופקים. מה שהרמב״ם לכתוב, אני להבין לקרוא. כן? עכשיו, הרמב״ם כותב שבמעמד הר סיני, בני ישראל שמעו קול בלבד. לכאורה זה מקטין מאוד את הערך של המעמד.
מה זה?
בום! משהו כזה. לא יודע אם זה היה בום, או זה יכול להיות לא, משהו כזה. כן. זה הקולן. לא, זה אני אסביר מה הכוונה. הם שמעו את העיקר. כלומר, בתוך הדיבור מסתתרת אינטונציה. דרך האינטונציה אתה יודע לפני מי אתה עומד. כי מה שהיה צריך לברר בהר סיני, זה לא מה שיש לאלוהים לומר. זה משה יכול למסור. מה שרצינו לדעת, זה האם זה אלוהים שמדבר. אז מספיק לשמוע את הכל, אתה יודע שזה הוא. ברור? יש מושג כזה, מה שנקרא, ניכרים דברי אמת. מכיר את זה? אדם מדבר, אתה יודע שמה שהוא אומר זה נכון. עכשיו, איך אתה יודע שזה נכון? לא בגלל המילים שהוא אומר, אלא בגלל הקול שבתוך הדברים. כן? ואז אתה יודע בוודאות, כן, זה נכון מה שהוא אמר. בסדר?
אבל הרב, אפשר גם לשחק?
אפשר לשחק, ודאי, אפשר לתעתע. ואתה יכול לדעת גם אם מישהו מתעתע. בסדר? כן. כן, מה?
אנחנו מדברים בלשון הקודש?
לא הבנתי כלום. מה? האם העברית שלנו היא שפת הקודש? בוודאי שלא. ודאי שלא. היא לשון הקודש, היא לשון הנביאים. יש הבדל בין לשון לשפה. ודאי? כן. מה ההבדל בין לשון לשפה? איפה השפה שלך נמצאת? והלשון בפנים. זאת אומרת, השפה זה העברת תכנים, והלשון מוסרת את התוכן הפנימי, מה שאני מתכוון באמת. למשל, השפה אומרת, העבר לי את המלח בבקשה. זה השפה. הלשון אומרת דברים שהרבה מעבר למילים האלה. כי יכול להיות שכשאני אומר לך, העבר לי את המלח בבקשה, יכול להיות שבעצם אני מתכוון לרדת עליך. למה? כי המרק שעשית, אתה פל. אז אני אומר את זה כדי לרדת עליך, ואז אתה מתבאס, חבל הזמן. יכול להיות שאני אומר את זה בגלל שלא דיברנו שלושה ימים. זה דרך לפתוח איתה בינינו בשיחה. אז אדרבה, זה מציף אותך בשמחה אדירה, שאני סוף סוף פונה אליך. יכול להיות שאני בכלל רוצה לבדוק אם אתה יודע עברית. אני רוצה לדעת אם אתה ימני או שמאלי. יש הרבה דברים, כלומר...
זה
אפילו מלך הסוכר. כן, וכדומה. כלומר, הרבה דברים יכולים להיות כאן. כן, בבקשה. זה ספר מורה נבוכים. בוא נפתח מאמר שני, חלק שני. רק רגע. איפה שמת את זה? הנה, בפרק למד ג' נראה לי כי במעמד הר סיני לא היה כל המגיע למשה וכולו המגיע לכל ישראל, אלא הדיבור למשה לבדו, ולפיכך בא כל לשון עשרת הדיברות בלשון היחיד הבודד, והוא עליו השלום יורד לשיפולי ההר ומודיע לבני אדם מה ששמע. אמרה תורה, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. ואמר עוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. ופירוש במחילתה, שכל דיבור ודיבור חוזר עליו להם, כמו ששמע. ולשון התורה עוד, בעבור ישמע העם בדברי עמך, משמע שהדיבור אליו, והם שומעים את הקול העצום, ללא חילוק מילים. ועל שמיעת אותו הקול העצום, אמר כשומעכם את הקול. ציטוט מהעברית. ואמר, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. ולא אמר, דברים אתם שומעים. בסדר? אז זה גם מתאים למקור הערבי? בסדר. אוקיי. טוב. הבה נמשיך בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. כללי הדקדוק הם ניתוח של השפה, כלומר כל אדם בעולם, אפילו שהוא לא יודע לקרוא, מדבר לפי דקדוק, רק הוא לא יודע. זה נכון, כלומר כשאני רוצה להתאים את עצמי לסגנון הדיבור של ציבור מסוים, אני צריך לדעת על פי איזה כללים הוא מדבר. למשל, פעם, כשאדם רצה להשתמש בלשון ציווי כדי שמישהו ישמע אותו, היה אומר שמה. היום אומרים שמה. צדיקים, גרש, מם ואלף. אז זה שינוי בשפה. טוב. אה? נכון, הלאה. נו. איך זה מתקשר לנביאים? איך יכול להיות ששפה משתנה היא לשונם של הנביאים? זה מה שאתה שואל? כן או לא? כן. התשובה היא דרכה של שפה להיות משתנה. גם של לשון. הרי כתוב בגמרא בירושלמי, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. רגע. למשל, יש משנה במסכת תרומה, במסכת תרומות, שאומרת כך, חמישה לא יתרומו. נכון? כתוב ככה או לא? יש משנה כזאת או לא? הלו? יחיה. יש? כן? חמישה לא יתרומו. הפועל הוא אם כן הפועל לתרום. הפועל לתרום הוא המצאה, הוא לא קיים בתנך. בתנך אומרים להרים, נכון? והרמות הם ממנו את תרומת השם. אז תרומה, יש דבר כזה, אבל הפועל זה לא לתרום אלא להרים. שואל הרמב״ם בפירושו למשנה, איך נוצרה המילה לתרום? אז אומר, לתרום נוצר מתרומה. למה? כי דרכה של שפה שהיא מתפתחת. לא משנה, הוא כתב את זה בערבית, נו, באמת. כן, אתה צודק, אבל כשהנביאים דיברו, הם דיברו בתקופתם, ההנהגה האלוהית משתנה. לא, יש עניין לשמר, כי ההיסטוריה זה דבר שמתפתח. אין דבר כזה אדם שקופה על שמרה, ברגע שהוא קופה, אז הוא מת. השאלה אם הוא בדור שלו או לא, האם הוא צדיק שטוב לו, צדיק שרע לו, צדיק שהלך כמותו, צדיק שאין הלך כמותו. זה כמו אנשים רוצים לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור למה שהייתי לפני 200 שנה. זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא לחזור אחורה. העלגות? בדי שיש. לא אמרתי את זה. גם האקדמיה, לפעמים מאמצת דברים. לפעמים האקדמיה מאמצת דברים שבסלנג, ולפעמים אינה מאמצתם. טוב, הלאה.
אין איזה מקום לומר שאומרים בני יהודה, בני הגליל, שהם יקדו, שהם לא...
כן, נכון, יקפידו על לשונם, לא יקפידו על לשונם, ודאי.
אני חוזר לשאלה שלכם שאלה, איפה הגבול? מתי? אני נגיד שיש הבדל בין הגעה...
יש מה שנקרא לשון תקנית. יש עניין של שפה תקנית, כן, בדיוק יש עניין, אבל זה לא צריך להגזים, זה הכל. טוב, ככה אנו תמיים, אני ממשיך בכוזרי, אפשר? ככה אנו תמיים על פעל, וכל הבא במשקלו מלעל, הפה שלו מעורכת, אם כי נקודה סגול. לא מובן. המילה דגל, איך היא מנוקדת? סגול, סגול. איך היה צריך להיות מנוקד? צרה סגול, כמו במילה ספר. נכון? והראיה, ספר, הספר שלו, איך אומרים? ספרו. הצרך חזרה להיות חיריק. דגל, דגלו. אז אם ככה, יצר לו גם כן צרה. מה קרה שפתאום נהיה סגול? יש רק משהו כמו 20 מילים בעברית ששמרו על הצורה הקדומה של צרה סגול, וכל השאר זה סגול סגול. ככה אנו תמים על פה האל, וכל הבא במשקלו מלעל. הפה שלו מעורכת, כלומר, מעורכת הכוונה שהיא מודגשת, מותאמת, אם כי נקודה בסגול. אך, בהסתכלנו בדבר, אנו רואים, כאילו נתארכה הפה, היה הכרח המבטא העברי מביא לידי הערכת העין, והמילה הייתה מקבלת טעם לרע. ואז היה בא נחנסתר בין העין ובין הלמד אחר הסגול, וזה היה מוזר, כלומר זה היה הורס את יפי השפה, את ההתנגנות הטבעית של השפה. כן, למשל, יש העוף השחור הזה, איך קוראים לו? עורב, נכון? ברור. למה אתה לא אומר עורב? בגלל שאתה עורב, אז שמת צרה ולא סגול ברש, נכון? טוב. אולם בהערכת הפה אין זרות. הועיל ואי אפשר לה בלא נח. ומקום הנח, רק, הערכה זו בעברת מלעל, באה איפה כאילו במקום פרעל. כן, כמו שאומר, דגל, כאילו יש מילה נוספת, כאילו יש אות נוספת שחסרה. דגל. כן, כלומר, עצם זה שאתה התאמת, שמת את ההתאמה על האות הראשונה, זה כאילו שאתה מזמין איזה אות נסתרת נוספת שלא כתובה. לא במקום פרעל. אמנם באתנח ובסוף פסוק, ישוב השם לצורת פרעל. כאילו במקום פרעל. למשל, בסוף פסוק או באתנח, אתה אומר, למשל, במקום תרח, שזה סגולי, אתה מה אומר? תרח. נכון?
זה לא מבקש לחם.
כן. או בבית לחם, לא בית לחם. נכון. מלך כוזר בחיים שלו לא שמע את הדברים האלה. כל הדיאלוג הזה הוא פיקציה. אז זה בסדר. כמה אפשר לעשות את זה? אני אומר לך את האמת? זה מאוד קשה לעשות את זה. כן, אני יודע, קשה לך. אבל... לא, אבל... אז באת בשביל אמונה, כן, אבל אנחנו צריכים להבין שיש תפיסות. הדרך הפעולה של רבי יהודה הלוי זה להעביר תכנים באופן אינטואיטיבי. לכן הוא עכשיו מכניס אותנו לתוך הצ'ובצ'יק של מעמקי הקישקה של השפה, כדי ליצור אצלנו איזושהי חוויה. ולכן, כיוון שאנחנו רוצים להיות מובלים במידה מסוימת על ידי החוויה שלו, שהוא רוצה ליצור אצלנו, לכן אנחנו בכיף נכנסים לזה. בסדר? אוקיי.
כן.
מה? אה? גם המילה מלך והמילה ארץ, יש כמה יוצאים מן הכלל, נכון.
כן.
לקושי שקש לתבן, כן, אתה צודק. או למשל גם מלך, שמלך אף פעם לא תמצא מלך. נכון. יש כמה יוצאים מן הכלל. בסדר? ככה אנו מוצאים הכרחיות הערכה פה, כמו שראינו זאת בסמתי וסמתי. כן, סמתי וסמתי. כן, אנחנו תמהים במילים שער, נער וחבריהם, שהפה שלהם מורכת כנקודה בפתח. כן, איך היה צריך להגיד את המילה שער?
שער.
היה צריך להגיד שער. בדקדוק, המילים האלה שיש בהם שני פתחים נחשבים כשני סגולים. אז מה פתאום הסגול הפך לפתח? בגלל האות הגרונית. נחל. כן? נהר. לא, נהר זה משהו אחר, אבל נחל. אך מסתכלנו בכך, אנו רואים כי גם אלה באו בצורת פעל, והפתח אינו כי מכוח האחר. מה זה האחר? עוד גירונית. ולכן, אין אלה משתנים בסמיכות, כדרך שמשתנים נהר וקהל וזהב, שהם על משקל, דבר ששמה, אתה אומר, נהר, קהל, זהב, דבר. מה שאין כן, נער, תמיד נשאר נער וגם בסמיכות. וכן, אנו מוצאים. אל תדאג, יש רק עוד 10 דקות. מה?
סבלנות.
וכן, אנו מוצאים, אתה יודע, היה ברוסיה, המילה סבלנות, זה הייתה מילת קוד בין הסירובניקים. היהודים במסורבי העלייה, היו מדברים ביניהם, הייתה אחת המילים שהם היו משתמשים בהם, זה מילה סבלנות בעברית. הגויים לא הכירו את המילה הזאת. אני מכיר יהודי שהיה 5 שנים באיזה מחנה כפייה בסיביר, ואחרי 5 שנים שחררו אותו. לפני ששחררו אותו, אז הוא הלך להגיד שלום לכל הצוות כולו, כולל לראש המחנה. ועבר מאחד לאחד, שלום, כן, אני עולה לארץ ישראל, וזה וזה. הגיע לראש המחנה, סגר את הדלת, שאף אחד לא ישמע, אמר לו, סבלנות. כן, היה יהודי. וכן אנו מוצאים, מה? למה הוא לא שם את הרש בתוך האותיות הגרוניות? כי הרש איננה אות גרונית. מה? זה שלא שמים דגש ברש, כמו שבאותיות הגרוניות לא שמים דגש, זה לא עושה אותה להיות גרונית. זה אות שינית.
למה היום בדקדוק הכניסו אותה?
הכניסו אותה היום בדקדוק באותיות הגרוניות, בגלל שאין בה דגש, זה הכל. אה? למה אין דגש ברש? האמת היא, אתה צודק, שבעברית הקדומה היה דגש ברש. אבל, מכיוון שזאת מתגלגלת, רש, אז אי אפשר לעשות את זה עוד יותר קשה. מה תעשה? עוד יותר, אי אפשר. מה? כן, יש כמה מקומות בתנך שיש דגש ברש. לא קורת שורך. או הרעימה. אבל שם זה בכוונה מכוונת. למה יש דגש ברש של הרעימה? מצד המשמעות של המילה. וכן אנו מוציאים מהעשה יעשה, אבנה אקנה, לסגול, ימנח נסתר. היה צריך להיות העשה, אבנה. אך בהסתכלנו בדבר שהצורה הראשונה היא יפעל יפעל, נראה שהעין הפועל אינה ארוכה מיסודה, כי ימנח נראה אם פתח הבא ותמיד אחריה. ולשאלה, למה לא נקודה בפתח גדול, ונקרא אינה העשה? נוכל להשיב, אין פתח בה בהנחה כי אם בקמץ, וכי אם קמץ, וקמץ ארוך, ועין הפועל אינה ארוכה כלל. אם לא שתעתק אליה תנועה או תבוא אחריה א', כמו אצא. ראוי הדבר, איפה? שתנקד מילת אעשה בסגול, כי היא התנועה קלה ביותר. אך בשעת הצורך תקרב אל הצרה, לפי התכונה השנייה, ואז יבוא הצרה במקום סגול בהפסק. למשל, בציווי, כשאני אומר בנה. בנה, אומרים עם צרה. אכן, אין ההה של יעשה נראית אם לא בהפסק או בנגינה. אולם, קל לדגש לבוא אחריה. יעשה לך, אבנה לי. יש דגש בה, למד של לך ושל לי. כאילו, האות רפויה מדי היא זקוקה לאיזשהו חיזוק. לכן, בדגש, בלמד. וידבר השם אל משה למור. יש דגש בה, למד. אגב, למור, יש אומרים שזה גם שם המשפחה של משה רבנו. והראיה שבכל מקום כתוב למור אחרי שמו. וגם אחיו אהרון ובניו, גם עליהם נאמר למור, מכאן שזה שם המשפחה. מה שאין כן בעצה ואווה והיה ולי, שאין דגש בא אחריהם, לעומת זה צרה בא לפניהם, למען תראה א', הלא תראה מה קלה היא ההה, עד שישמיתוה בכתב ובדיבור, ויבן, וייקן, ויעס, במקום להגיד ויבנה, ויקנה, ויעשה. ואיך תנוח בצרי, כלומר, אם זה עוד שיכולה כל כך בקלות ליפול, אתה תשים לה תנועה גדולה כמו צרי, היא תיפול. כן, זה כמו לשים, זה כמו לשים תיח, ועל גבי תיח לשים אבנים, אז האבנים יפלו. ואכן אינה מקבלת כי אם הקלה שבתנועות והיא הסגול, אולם אין זה כי אם לפי תכונה הראשונה, אך תכונה השנייה, יש אשר תעתיקנה אל הצרה, וזה בשעת ההפסק. וכן אנו תמיים על מראה ומעשה ומקנה וחבריהם. כי צריך להיות בצרה, ולא בסגול. כי מוצאים אנו אותה מסמיכות בצרה, ושלא בסמיכות בסגול. כן, משל, אני יודע, אתה אומר, מקנה יעקב, אז שמה אתה תשים צרה. אבל אם זאת אומרת, המקנה, אתה שם סגול. ואנו סוברים, כי האמת צריכה להיות ההפך מזה. היה צריך לכאורה, דווקא באמצע מילה, לשים סגול, שזה בסוף מילה, כדי לחזק, היה צריך לשים צרה. אולם, בחושבנו על היות הלמד, בשמות האלה, הנחה, כמו למד הכוונה האות השלישית, היא הנחה, אני חושבת כאילו הנה, עד שהשמות נראים, כאילו היו מרס, מיק, נמצא כי אינה ראויה כי אם לסגול, ורק בבוא ההכרח להיראותה בנח רפה, כגון מראה ומעשה ומראהן ומעשיהן, נעשה סגול לצרה, ובסמיכות הוא בא במקום הפתח אשר במראם ומעשם. שם הבא בתכונה הראשונה בצרה, לא תשניהו תכונה השנייה בניקוד, כי בדיבור הוא, למשל, השם בן, בן נפרד הוא בא בצרה, ובנסמך סגול. כן? זאת אומרת, הבן. כן? פדיון הבן. איך אתה כותב את הבית? בצרה. אבל אם אתה אומר יוסי בן דוד, מתחת לבית אתה תשים סגול. ויתכן כי תאריכי הוא הנגינה, כמו בן יאיר, שהוא לפי תכונתו הראשונה בסגול. ויתכן כי תקצרי הוא כמו בן אחר. כי הוא לא הבן של אחר, הוא בן שהוא אחר. לכן אתה לא שם סגול לצרה, שהוא לפי תכונתו הראשונה בצרה. אשר לפעל בלרע, אין ספק שהוא בצרה. והנה מחבר החוכמה הדקה הזאת, הכניס בה סודות הנעלמים מאיתנו. ייתכן כי עמדנו על אחדים מהם, אשר כוון בהם להעיר על פירושי הכתוב, מעין מה שאמרנו בנוגע להעולה היא. כן, שזה, ראינו שהקמת שמה מראה שזה לא סימן שאלה, אלא סימן קריאה. ובנוגע להבדלה בין עבר לעתיד ובנפעל עבר לבינוני נפעל, אשר על כן מנוקד נאסף אל עמי בקמץ כאשר נאסף בפתח. וכן ניקוד וישחת וישחת, וניקוד וישחת בא גם באין הפסק בדיבור, כי אם בהפסק בעניין. ופעמים רבות יש לסגול הבא אחר זרקה, דין אתנח וסוף פסוק וזקף, וכך תשתנה התכונה הראשונה, זה כבר נכנס לטעמים. ואילו הרחבתי את הדיבור על עניין זה, היה הספר הזה מתארך יותר מדי. שים לב שהוא קורא לזה הספר הזה, סימן שהוא כבר שכח שהוא בשיחה עם מלך כוזר. הראיתי לך איפה, רק מעט מן החוכמה הדקה הזאת, והראיתי כי אינס די הפקר, כי מיוסדת היא על שיטה מקובלת.
מי זה מחבר החוכמה הדקה?
מחבר החוכמה הדקה זה הלשון העברית. אמר הכוזרי, דברים שאמרת לי, דיים לעורר בי התפעלות מן הלשון הזאת. טוב, עד כאן להיום.